ביצות? סוואנה. כתבתו של אופרי אילני. הקריינית יפעת ניב ברק. מתוך הארץ מתאריך 15 ביולי 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. מה מחפשים ארכיאולוגים בארץ הקודש? ברוב מוחלט של המקרים הם מחפשים כאן שרידים לתרבויות שהתקיימו בארץ בתקופת התנ"ך, לפניה ואחריה. ארכיאולוג בר מזל יחשוף ארמון מימי שלמה המלך, כתובת מתקופת בית שני או אוצר ממלוכי. אך במקרים מסוימים ארכיאולוגים מגלים ממצאים מסוג אחר, למשל, פילים. זה מה שהתגלה בחפירה שביצעו הארכיאולוגיות הבריטיות אלינור גרדנר ודורותיה בית, בבור ליד בית לחם ב-1934. לאורך תקופה ארוכה הצטברו במערה שרידים של בעלי חיים שנפלו כנראה לתוך בריכת מים עתיקה שהתקיימה שם בעבר הרחוק. שרידי החיות נערמו על הקרקעית ונקברו שם עד שהתגלו. הם חיו לפני כ-3 מיליון שנה. הארכיאולוגיות הבריטיות מצאו שם חתיכה מאובנת של חת פיל באורך 8 סנטימטרים, אבל כשהמשיכו לחפור, הם גילו שרידים למגוון מדהים של בעלי חיים. קרנפים, ג'ירפה, מין קדום של סוס, שור בר ומין נמר קדום שכבר נכחד. קשה להאמין, אבל כל החיות האלה ורבות אחרות הסתובבו ממש כאן, בין הירדן לים. במערה בבית לחם התגלה הפיל הראשון שנמצא בפלסטינה. זה היה אחד הגילויים הראשונים בתחום העשיר של ארכאוזואולוגיה. מחקר ארכיאולוגי של שרידי בעלי חיים עתיקים. מאז נחשפו בשלל אתרים ארכיאולוגיים שרידים של עשרות מיני חיות אחרות שהתקיימו כאן במשך מיליוני שנים, ומקצתן נותרו קבורות מתחת לאדמה. הממצאים האלה מאפשרים לשחזר את עולם החי העשיר שהתקיים בארץ בתקופות קדומות. שני חוקרים נטלו על עצמם את המשימה הזאת, ומפרסמים בימים אלו ספר המוקדש לנושא, הכחדות ותמורות. עולם החי בעברה של ארץ ישראל. הזואולוג פרופסור יורם יומטוב מאוניברסיטת תל אביב והארכאוזואולוג פרופסור גיא בר-עוז מאוניברסיטת חיפה מספקים בספר הצצה לזמנים אחרים שבהם הסתובבו כאן פילים וקרנפים. בספר הם ייפו את עולמות החי שנעלמו על בסיס כלל המידע שנאסף בחפירות במשך יותר מ-100 שנה ותוך שימוש בכלים חדשניים של תיארוך ושחזור תנאי אקלים קדומים. בין השאר, הם מצאו שהאדם החל להכחיד מיני חיות בר מקומיות כבר בזמנים פרה-היסטוריים. בנוסף, הם כוללים בספר עזרה חמורה לדור שלנו. בתוך תקופה קצרה אנחנו עלולים להכחיד מינים שהצליחו לשרוד כאן יותר ממיליון שנה. אין זה סוד שעולם החי הטבעי של ישראל מצוי בסכנה. הנמרים נכחדו, הלוטרות כמעט נעלמו, והצבועים המפוספסים נדרסים בכבישים המהירים. אנשי שמירת הטבע בישראל מתאמצים להגן על מיני בעלי החיים שהתקיימו בארץ הרבה לפנינו. כל זה ידוע. אבל גם החיות שהתקיימו בארץ לפני 100 שנה, רגע לפני תנופת ההתיישבות הציונית, הן רק שריד למגוון זואולוגי עשיר הרבה יותר שהתקיים כאן בעידנים קדומים. לא רבים יודעים שמגוון של חיות בר גדולות וביניהן טורפים שרדו בארץ ממש עד הזמן האחרון. הנמרים האחרונים נצפו במדבר יהודה ובנגב עד לפני כעשור. בשנות ה-80, שמות של נמרות כיכבו בעיתונים, ומהדורות החדשות דיווחו על מעלליהן של הנמרות בטה, חומבבה ושלום ציון. מוקדם יותר, בשנות ה-50, היו עדיין בדרלסים בערבה. בדצמבר 1959 דיווח נהג מסעית על חיה מוזרה שצצה לפניו בכביש הערבה, מצפון ליוטבתה. מן התצפית ומדיווחים אחרים עולה שהיה זה ברדלס, ונראה שהחיה נכחדה בסמוך למועד זה. אריות שגשגו בארץ עד תקופת הצלבנים. תקנון המסדר הטמפלרי אפילו קבע שאריות צריך תמיד להרוג. נראה שפרטים אחדים שרדו עוד מאוחר יותר, והפרט האחרון ניצוד ליד מגידו בסוף המאה ה-16. דובים סורים החזיקו מעמד עד תחילת המאה שעברה. הזואולוג ישראל אהרוני השתתף בצייד של 4 דובים בחרמון ב-1916. מכאן שבתחילת ההתיישבות הציונית בצפון, דובים היו עדיין חיה מוכרת באזור. אם הולכים רחוק יותר אחורה, מגלים בעלי חיים גדולים ואקזוטיים הרבה יותר. ככלל, אפשר לומר שהחיות המסעירות באמת נעלמו קצת לפני הופעתן של הציביליזציות האנושיות. עד לפני כ-10,000 שנה, היו באמריקה עצלני ענק ומסטודונים, קרובי הממוטה. באוסטרליה היו קנגרואים ענקיים ובאירופה קרנפים סעירים. אוכלי העשב הגדולים האלה נכחדו ברובם בסוף תקופת הקרח האחרונה, בראשיתה של המהפכה החקלאית. העולם שבו התפתחה הציביליזציה האנושית כבר היה עולם מדולל, והחיות הגדולות שרדו בעיקר באפריקה. הממוטות, אותם פילים סעירים אמתניים של ארצות הצפון, החזיקו מעמד קצת יותר וחיו עד לפני 4,000 שנה. תיאורטית, המצרים הקדמונים ועמי האזור יכלו לפגוש ממוטה. אך בשביל זה הם היו צריכים להגיע לארכנגלסק בצפון רוסיה, שם שרדו כנראה הממוטות האחרונות. מהאזור שלנו נעלמו הפילים והממוטות לפני מאות אלפי שנים, הרבה לפני תחילת הופעתה של ציביליזציה אנושית מפותחת. אבל ההיפופוטמים שהגיעו לכאן מאפריקה חיו בארץ ממש עד לא מזמן, כנראה עד לפני 3,000 שנה. נדמה שהם מוזכרים אפילו בתנך תחת השם בהמות. יש ממצאים של היפופוטמים ליד שדרות נורדאו של היום גם ברמת אביב, אומר ברעוז. היו היפופוטמים בירקון ובשרון. הכי צפון שהם הגיעו זה אקו. בתקופה הכנענית עוד היו היפופוטמים וגם אכלו אותם. אתה מוצא עצמות של פרטים צעירים ויש עליהן סימני חיתוך. בארצות הברית, בסין ובארצות אחרות בעולם מתגאים בשרידי דינוזאורים שמוצגים במוזיאונים לטבע. בתחום הזה ישראל דווקא לא התברכה במיוחד. הסיבה העיקרית לכך היא שבמשך רוב עידן הדינוזאורים, פיסת האדמה הזאת הייתה שקועה תחת ים טטיס הקדום. חלקים גדולים מהארץ היו מתחת למים, מסביר ברעוז. לא תמצא פה דינוזאורים, ואם תמצא, אז לרוב את הטיפוס הימי שלהם. לדברי ברעוז, רוב הממצאים הארכאו-זואולוגיים שהתגלו בארץ הם חיות שניצודו על ידי בני אדם קדומים, החל מגולגלות של פילים שנופצו על ידי הומינידים ועד חזירים שנאכלו על ידי הפלישתים. אתה נכנס לזירת הארכאו-זואולוגיה רק מרגע היות האדם. עד אז הממצאים מאוד מצומצמים. אין לך את הכיסים האלה של המאובנים שהאדם יוצר. האדם השאיר לנו ערימות של עצמות. פעם במערה, פעם בשטח פתוח. רוב הממצאים בארץ נאספו כתוצאה מכך שבני אדם טרפו חיות, בין אם הם בעצמם הרגו אותן, או שהם גנבו מטורפים אחרים. המידע על עולם החי מתחיל להיות עשיר יותר כשמגיעים לתקופת הפליסטוקן, תקופה גיאולוגית שהחלה לפני כ-2.5 מיליון שנה, והסתיימה לפני כ-11,000 שנה. זו גם התקופה העיקרית שבה עוסק הספר. הדינוזאורים כבר נכחדו מזמן, ואת הנישה שלהם תפסו היונקים. לאורך הפליסטוקן התרחשה גם רוב ההתפתחות האבולוציונית של האדם. זו גם תקופה המכונה לפעמים תקופת הקרח. למעשה, לאורך התקופה הזאת היו לסירוגין תקופות קרח קרות ותקופות בין קרחוניות חמות יותר. בשיא תקופת הקרח האחרונה, שהייתה גם הקרה ביותר, כרבע מכדור הארץ היה מכוסה קרח. כיפות הקרח אומנם לא הגיעו לאזורנו, אבל כתוצאה מהצטברות הקרח, גובה פני הים היה נמוך ב-120 מטר מהמפלס בימינו. חוף הים התיכון היה עשרות קילומטרים ממערב למיקומו הנוכחי. במקומות שונים בעולם, נסיגת הים יצרה קשרים בין יבשות, שאפשרו לחיות לנדוד ממקום למקום. לפני כ-40 מיליון שנה הים נסוג. זו הייתה תקופה שבה האקלים בארץ היה אפריקאי. כשארץ ישראל הגיחה מים הטטיס, היינו חלק מאפריקה, אומר ברעוז. בזמן הזה כל האזור היה אפריקאי. יש ג'ירפות ביוון וקופים בגרמניה. הנוף כאן הוא בעיקר סוונות עם נהרות שלידם יש צומח יותר צפוף. אתה מוצא מין של בבון מאתיופיה וקוף מקק אפריקאי בעמק הירדן. תוסיף לזה פיל וג'ירף ואתה מקבל את הספארי ליד הכינרת. אבל יש באותו עולם חי ייחודי גם נגיעות אירופיות, כמו אייל ודוב שמוצאם אירופי. הפיוז'ן הזה ילך ויתערבב בהמשך. זו נקודת המוצא שתמשיך ותיצור את עולם החי הייחודי של הארץ. החיות עברו ממזרח אפריקה לפה, אומר עמיתו של ברעוז, פרופסור יום טוב. היום פיל שיצא מאתיופיה לא יגיע לאילת, כי אין לו סוואנה או יער בדרך. אבל בעבר זה לא היה ככה. מדי פעם היו תקופות של גשמים במשך מאות או אלפי שנים. זו תקופה מספקת כדי שיגדל יער, וגל של חיות ינדוד לאורך השבר הסורי-אפריקאי, צפונה. כך הגיעו לכאן הפילים. כל עוד היינו חלק מאפריקה, היו פילים כל הזמן, אומר יום טוב. אבל בתקופות של התייבשות שבהן המדבר התפשט וסגר את המסדרון האקולוגי לאפריקה, נשארו כאן רק אלה שהיגרו מאפריקה בתקופות עתירות גשמים. לדברי יום טוב, מה שייחודי בארץ ישראל זה שהיא אזור מעבר בין יבשות, ולכן יש מגוון גדול כל כך של חי וצומח. גם היום, ארץ ישראל היא תערובת של חיות ממוצאים שונים לגמרי. רובן כיום ממוצא צפוני, אבל כ-20% ממוצא טרופי. למשל, שפני סלע. אנחנו גם על הקצה של אירופה וגם על הקצה של אפריקה. בקצוות מתרחשים הדברים המעניינים. התנאים האלה הופכים את ישראל לגן עדן ארכאו-זואולוגי שכמעט אין דומה לו בשום מקום אחר בעולם. לכך מצטרפת העובדה שבישראל נערכו חפירות ארכאולוגיות רבות כל כך. איפה עוד היינו יכולים לכתוב ספר כזה? תוהה בר-עוז. ישראל היא האזור הכי מתאים כי ארכאולוגים חופרים פה כבר 150 שנה. צפיפות האתרים פה היא בין הגבוהות בעולם. עם זאת, במשך שנים רבות, ההתעניינות בשרידי החיות שנמצאו בחפירות הייתה מצומצמת. לדבריו, הסקרנות של הארכיאולוג הופנתה בעיקר לחרסים. התפרסמו המון ספרים על הארכיאולוגיה של ישראל, אבל זה הספר הראשון בעברית שמתמקד בנקודת המבט הארכיאולוגית של החי. אבל יש סיבה נוספת לחשיבות של ישראל בתחום הזה. האזור שלנו היה צומת אסטרטגי בהיסטוריה המוקדמת של המין האנושי. כאן האדם עבר כשהוא יצא מאפריקה, מזכיר בר-עוז. הרבה יותר מאוחר, כאן גם קרתה המהפכה החקלאית. שרידים מוקדמים לפעילות אנושית, בני כ-1.5 מיליון שנה, התגלו באתר עובדיה בעמק הירדן, שהוא אחד האתרים הקדומים ביותר שבהם התגלו שרידים אנושיים מחוץ לאפריקה. היציאה מאפריקה התרחשה בכמה גלים, אומר בר-עוז. הראשון שיצא מאפריקה הוא הומו ארקטוס, והוא מגיע לכל מקום. מוצאים שרידים שלו מהקווקז ועד ספרד. זה מין אדם שכבר יודע לשלוט באש, לעבוד בקבוצה, ויש לו יכולות ציד. הציידים הקדמונים חיבבו במיוחד את אוכלי העשב הגדולים. באתר הארכיאולוגי גשר בנות יעקב מצפון לכינרת, התגלתה גולגולת של פיל שנופצה על ידי בני אדם לפני כ-780,000 שנה. היה זה פיל ישר חטא, מין שנכחד מזמן מהעולם, כמו רבים ממיני החיות הקדומות שהתגלו בארץ. ומי שאחראים להכחדה הזאת, היו כנראה אבותינו הקדומים. הומו ארקטוס חיבב את החיות הגדולות, אומר בר-עוז. הוא גם ידע ללכוד את הפרטים הבריאים והקשים ביותר לתפיסה. זה מעיד על כישורי ציד גבוהים. איך צדים פיל? בר-עוז. כנראה שהבריחו את הפיל לתוך ביצה, היטישו אותו, עד שהוא נעשה חלש. זה היה מרכיב משמעותי במזון? יום טוב. זה היה משהו מזדמן. אני חושב שלא היו כאן יותר מכמה מאות פילים בכל זמן נתון. אני לא חושב שגודל האוכלוסייה של הפילים בארץ אפשר להתקיים רק עליהם. מתי בני אדם התחילו להכחיד בעלי חיים? יום טוב. ההשפעה האנושית על עולם החי התגברה בהדרגה. בני אדם היו כאן כ1.5 מיליון שנה, אבל בתקופות הקדומות הם היו גורם ציד מאוד מינורי. הם היו מעטים מאוד, ולכן ההשפעה שלהם על עולם החי לא הייתה גדולה. ככל שמתקדמים בזמן, השפעת האדם הולכת וגדלה. בר-עוז. ההשפעה של האדם ניכרת במהלך 50,000 השנים האחרונות. שיטות הציד משתכללות מציד בחניתות לציד באמצעות חץ וקשת וכידונים. לפני 12,000 שנה מתחילים לראות ראשי חיצים. זה משפר מאוד את יעילות הציד. יום טוב. ההשפעה נהייתה משמעותית בעיקר מרגע שהתחילו לביית מינים. אז יש שפע של קלוריות ויותר משאבים, וכך רביית האדם גדלה. בר-עוז. ביות בעלי החיים יצר סגנון חיים חדש, שהגביר את הביטחון התזונתי של חברות האדם. יחד עם השפע גדלה הצפיפות. הציד הוא כבר לא צורך קיומי, אבל דווקא אז הוא נעשה בלתי מבוקר ובהיקף גדול. אפשר לראות בבירור שלאורך הזמן מספר המינים הגדולים הולך וקטן. יום טוב. באוכלי העשב ישנה ירידה מתמדת במספר המינים. מראש האוכלוסייה הזאת הייתה דלילה, כי זו הייתה קבוצת שוליים שהגרה לכאן, אבל ברגע שהמעבר מאזור המקור נסגר, נשארת אוכלוסייה קטנה ומבודדת שנתונה להשפעה של גורמים סביבתיים, והיא נכחדת. במשך שנים הגורם שהביא להכחדתם של היונקים הגדולים של עידן הפליסטוקן היה שנוי במחלוקת. מדענים ייחסו את ההכחדה לשינוי אקלים או לגורמים סביבתיים אחרים. אבל כיום מתחזק הקונצנזוס שהגורם העיקרי להכחדת היונקים הגדולים היה האדם. מחקר שפורסם השנה על ידי יעקב דמביצר וחוקרים אחרים מאוניברסיטת תל אביב, טוען שבאזורנו המינים הגדולים נתונים למגמה עקבית של הכחדה על ידי האדם במיליון וחצי השנים האחרונות. תופעה שמכנים Levantine Overkill. בשלב הראשון הכחיד האדם את החיות בעלות המסה הגדולה ביותר, והמשיך לצוד ולהכחיד עד לחיות בינוניות וקטנות יותר. לדברי יום טוב, ככל שהמין יותר גדול, האוכלוסייה יותר קטנה, ולכן הם יותר רגישים לשינוי אקלים ולציד. ואם אין להם מקור לחידוש האוכלוסייה, הם נכחדים. יחד עם אוכלי העשב הגדולים נכחדו הטורפים שאכלו אותם, למשל נמר, שן, חרבי. יום טוב. היו בארץ כמה מינים של נמר, שן, חרבי. היו להם ניבים ענקיים באופן ממש גרוטסקי. זה אפשר להם לטרוף קרנפים ופילים צעירים על ידי ביטוק חוליות הצוואר. אבל ברגע שנכחדו החיות הגדולות, גם הם נכחדו. אז אפשר לומר שהאדם הוא יצור מכחיד כמעט מרגע שהוא מופיע בכדור הארץ? יום טוב. התחרות שהולכת וגוברת בין האדם לחיות הבר היא שגורמת לכך שבני אדם משמידים את החיות. ככל שיש יותר בני אדם, הם צריכים יותר משאבים ולכן שוללים אותם מחיות אחרות. הם לא היו צריכים אפילו לירות בהן. מספיק שהם משתלטים או מכלים את המשאבים שמהם החיות האחרות ניזונות. בני האדם הקדומים היו מודעים לכך שהם גורמים להכחדה? יום טוב. אני לא חושב שהיה אכפת להם במיוחד. אני לא חושב שההכרה של שמירת טבע שררה בעבר הרחוק. יש בתנך הערצה לתופעות טבע, אבל אני לא חושב שמישהו חשב אז שאנחנו משמידים את הטבע. התחושה הייתה שאתה במרחב אינסופי. רק היום אנחנו מבינים שזה סופי. גם כשאפריקאים צדים היום שימפנזים או חיות אחרות, אני לא חושב שאכפת להם. הם לא יודעים שהם עומדים עכשיו בפני הפרטים האחרונים של נמרים או אריות. המודעות הזאת היא של אמריקאים, אירופאים, אנשים שיש להם מה לאכול. החלק האחרון של הספר עוסק בהכחדה בהווה. לפרק הזה אחראי בעיקר יום טוב שמלווה את שמירת הטבע בישראל זה עשרות שנים. כעת הוא משמיע אזהרה נוקבת. גם אחרי מאות אלפי שנים של הכחדה, בישראל נשאר מגוון עשיר להפליא של מיני חיות בר. אבל הן נכחדות בימים אלה במהירות C, שאין לה תקדים בשום תקופה בהיסטוריה. הכחדה של מינים היא תהליך טבעי שהתרחש לכל אורך האבולוציה, אבל כיום הוא מתרחש בקצב רצחני. בדברי יום טוב, בתחילת הפליסטוקן היו כ-20 מינים של אוכלי עשב ועלים, ולקח כמעט 2 מיליון שנה עד שהמספר ירד ל-10. אבל עכשיו זה כמו סרט שמוקרן במהירות. ב-150 השנים האחרונות הוכחדו בארץ בערך 10 מינים של יונקים. בתוך 150 שנה הוכחדו בערך רבע מהמינים. הקצב מואץ. זה מאוד ברור, אומר ברעוז. ככל שמתקדמים בזמן, הדחיפות של התהליכים הולכת וגדלה. היקפי התהליכים הם בקנה מידה אחר לגמרי, וזה הולך ומתגבר. היו מי שהגדירו את התקופה שלנו בתור ההכחדה השישית, שמקבילה למשל להכחדה של הדינוזאורים לפני 65 מיליון שנה. אתם מקבלים את ההגדרה הזאת? ברעוז. אנחנו בתוך ההכחדה השישית. לצערי אנחנו לא יכולים לקבוע אם אנחנו בשיאה או שהשיא עוד לפנינו. יום טוב. יש הכחדה המונית אפילו של חרקים. חרקים הם בבסיס שרשרת המזון, ואם הבסיס הזה לא קיים, אז ברור שגם המינים שבמעלה שרשרת המזון נכחדים. ובכל זאת יש מינים שמצליחים לשרוד. אחד מהם הוא הצבי הארץ ישראלי. בעבר הוא היה נפוץ בכל המזרח התיכון, אבל כיום יש אוכלוסייה משמעותית רק בישראל. צבאים חיים כאן כ2 מיליון שנה, אומר יום טוב. אותו מין שרד לאורך כל הזמן הזה. הם היו בכל האזור, אבל היום נותרו כ-5,000 צבאים ישראליים ועוד כמה מאות בטורקיה. אם היו מבטלים את חוק שמירת הטבע בארץ, לא היה נשאר כאן צבי בודד בתוך 20 שנה. הוא היה נכחד, כפי שקרה בירדן, בסוריה, בסעודיה. לכן אתם טוענים שלשמירת חיות הבר בישראל יש חשיבות גדולה במיוחד. יום טוב. למדינת ישראל יש תפקיד מאוד חשוב בשמירת הטבע העולמית, אפילו לא רק המקומית. בין מאוריטניה להודו אין מקום אחד שיש בו שמירת טבע כמו בארץ. המורה שלי, הזואולוג פרופסור היינריך מנדלסון, הצליח להביא להעברת חוק להגנת חיות בר שאין כמוהו בשום מקום אחר בעולם. זה חוק שאומר שכל המינים יישמרו חוץ ממינים מזיקים, כמו שני מינים של חולדות ומין אחד של עכבר. כל השאר צריכים להישמר. זה דבר עצום, אבל אתה רק מסיר את הרסן, מסלק את הפקחים, ולא ייקח יותר מכמה שבועות עד שהצבעים ייעלמו מהגליל. יש בארץ כ-3,000 ציידים מורשים ועוד מאות בלתי חוקיים. בלי פיקוח, לא יישאר כלום. אתה מציג את הקמת מדינת ישראל כתרומה חיובית לטבע, אבל במדינה הזאת גם יש צפיפות ופיתוח ברמה שאין בשום מקום אחר באזור. יום טוב. נכון, קצב גידול האוכלוסייה האנושית בישראל הוא לא נורמלי. הוא הכי גבוה מכל ארצות ה-OECD. וכל האנשים האלה רוצים לגור בדירות, שיהיו להם מכוניות, שיוציאו להם ביוב. כל הדברים האלה דורשים שטח. בכל שנה השטחים הטבעיים הולכים ופוחתים. כל שנה כ-50 קילומטר רבוע נשללים מהטבע. אבל זה חלק מהאידיאולוגיה של המדינה. יום טוב. לדעתי המדינה צריכה להפסיק לעודד גידול של האוכלוסייה. הכוונה היא לא לסירוס. מספיק למנוע סיבסוד ממי שמגדל יותר משני ילדים. אני מבטיח לך שבתוך 3 שנים הילודה בארץ תרד לפחות מחצי. אתה שמעת על מדינה שמעודדת נשים מעל גיל 40 ללדת? עוד הפריה ועוד הפריה על חשבון המדינה, למרות שזה מזיק לבריאותן? אבל יש אתוס ליהודים ויש להם פסיכוזה. גם על לידה וגם על מוות. גם את המוות מטפחים בארץ, את הזיכרון. יש חיות שנהנות מההתפשטות של יישובים וזה גורם להן דווקא להתרבות, למשל התנים והחזירים. ברעוז. זה מעיד על יציאה של המערכת מאיזון. אין טורפים טבעיים, האוכלוסייה גדלה ויש לזה תוצאות. יום טוב. אלה חיות מתפרצות. לכאורה אין עם זה בעיה, עד שאתה קורא בעיתון שמישהו מחיפה הלך לבקר את הוריו ותקף אותו חזיר. האיש הזה צילם את עצמו שוכב על הארץ, והחזיר הכניס לו ניב וקרא לו את הרגל. אם היית במקום האיש הזה, לא היית רגוע כל כך. וזה יהיה תחוף יותר ויותר, ככל שיהיו יותר חזירים. מה אתה מציע לעשות? לצוד אותם? יום טוב. לא. הדרך הפשוטה היא שלכל מי שמאכיל חזיר או חתול שלא בבית שלו, יקבל קנס של 2,000 שקל. זה יקטין את אוכלוסיית החזירים בתוך שבועות בודדים. מאכילי החתולים הם גורם מזיק? בוודאי. בכל העולם המערבי עשו מחקרים איזה נזק חתולים גורמים לטבע. חתולים טורפים אפילו כשהם שבעים. ואנחנו מדברים על 10 מיליונים של ציפורים ומחרסמים. מי שרוצה לגדל כלב או חתול, ברוך יהיה, אבל שישאיר אותו בבית, ולא יאכיל חתולים ברחוב. המורה שלך, פרופסור מנדלסון, התראיין פעם למוסף הארץ, וקרא להשמיד את החתולים המשוטטים. הכותרת הייתה, מוות לחתולים. יום טוב. זה בדיוק מה שהוא הוריש לי. אסור שיהיו בטבע חתולים משוטטים, הם טורפים חיות בר רבות. ומה עם צער בעלי חיים? יום טוב. אני לא סס להרוג בעלי חיים, אבל אני גם לא צמחוני. אתם חושבים שיש סיכוי שחיות הבר ישרדו? יום טוב. אם האדם יתמיד במה שהוא עושה, לחיות הבר יהיה טוב. האדם ייכחד והאבולוציה תיצור עולם חדש. זה ייקח כמה 10 מיליוני שנים. ברעוז. יורם לא ממש אופטימי. אני קצת פחות פסימי. אין ספק שאנחנו בעיצומו של משבר, והכחדה זה כואב וזה לתמיד. אבל זו גם שאלה פתוחה. מה יקרה לחברה האנושית ואילו שינויים יתרחשו? הטכנולוגיה מייצרת פתרונות. אנחנו נאכל פחות בשר מן החי. אנחנו ממציאים לעצמנו פטנטים והמשבר יוצר הזדמנויות. ביצות? סוואנה. כתבתו של אופרי אילני. הקריינית? יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית? ניר סייג.